התלמיד האחרון, סיפורים שמרדימים. והיום הסיפור גנבי המילים. תשמעו, היום אם אתם הולכים להירדם באמצע הסיפור הזה, אז אני לא יודע מה להגיד לכם, כי אני באמת הולך לספר לכם סיפור בהמשכים. אנחנו נקדיש לו שני פרקים. סיפור שכולל כל כך הרבה דברים, אבל בואו פשוט נצלול פנימה. פעם אחת הייתה מדינה שקראו לה נגיאלה. זו הייתה מדינה שהיה לה חוק עתיק מאוד שהשליט הראשון שלו, שלה לפני המון המון שנים קבע. והחוק הזה אמר שרק מישהו מעל גובה 1.70 מטר יכול להיות אדון. וכל מישהו מתחת 1.70 מטר הופך להיות משרת ועבד. אתם בטח שואלים את עצמכם מה הקשר בין גובה לבין האם אתה אדון או עבד. אז אנשים בנגיאלה ידעו להסביר את זה טוב מאוד. מישהו גבוה אז מסתכל על העולם מלמעלה ורואה יותר טוב, ומישהו נמוך מסתכל על העולם מלמטה ורואה הרבה פחות דברים, ומסתכל מלמטה ללמעלה על כל שאר האנשים, וזה המבט שמתאים לעבדים ולמשרתים. ולכן בגיל 18 היה טקס בממלכה הזו שנגיאלה, שבה היית צריך להתייצב אצל פקיד המדידות, והפקיד היה כזה כמו שיש לכם בבית, כזה משהו שמודד איזה גובה אתם, אז הוא היה מודד את הגובה שלהם, יחפים כמובן. מי שהיה מעל 1.70 מטר קיבל תעודה שהוא אדון עד סוף ימיו. מי שהיה מתחת ל1.70 מטר, ובכן, הוא התחלק לשתי קבוצות. הייתה את הקבוצה אחת, שזו הייתה הקבוצה של המשרתים, שזה היה אנשים שהם קצת פחות מ1.70 מטר. הם היו עושים בעצם את כל העבודה שאף אחד אחר לא רוצה לעשות. תחשבו איזה עבודה משרת עושה בממלכה הזו. למשל, שוטף את המכוניות. למשל, מנקה את הבתים. למשל, מבשל את האוכל לאחרים, מכין את הבגדים, מסיע. עושה את כל המלאכות שיאפשרו לאדונים הגבוהים לשבת בביתם, לחשוב מחשבות, ליהנות מהחיים, ללכת לטיולים ולים. הוא היה מאחורי הקלעים של כל זה. אלה היו המשרתים, אבל היו גם עבדים. העבדים היו האנשים הנמוכים ממש. מה זה נמוכים ממש? אנשים שהיו פחות ממטר שישים. אתם מכירים מישהו מבוגר שהוא פחות ממטר שישים? אני מכיר כמה. מי מחליט לאיזה גובה אנחנו נגיע? הגוף שלנו, הרבה פעמים גם ההורים שלנו. אם ההורים שלנו גבוהים, יש לנו סיכוי יותר גדול להיות גבוהים. ואם ההורים שלנו נמוכים, אז יש לנו סיכוי יותר טוב להיות נמוכים. בעולם שלנו זה לא בהכרח אומר הרבה, אבל בממלכה שנגיע לה, זה קבע את גורלך. ולכן היו משפחות גבוהות שבמשך המון שנים נולדו להם ילדים גבוהים, שנולדו להם ילדים גבוהים, שהם היו אדונים. והיו אנשים נמוכים שנולדו להם ילדים נמוכים, שהם היו המשרתים או אפילו העבדים. עוד לא אמרנו מה העבדים עושים. הם עשו עבודה אחרת לגמרי מהמשרתים. תכף נגיע גם לזה. מי המציא את כל החוקים של המדינה הזו? החוקים המוזרים האלה, שנותנים כל כך הרבה כוח לקבוצה אחת. קולודני. קולודני זה השם של השליט של נגיאלה. קולודני זה למעשה השם של כל השליטים של נגיאלה. השליט הראשון, לפני המון המון שנים, קולודני הראשון, היה זה שהמציא את החוק הזה. הוא היה ממש גבוה. אנשים אומרים שהראש שלו הגיע עד צמרות העצים. והילד שלו היה קולודני השני, והילד שלו היה קולודני השלישי, ואנחנו מתחילים את הסיפור בשלהי שלטונו של קולודני התשיעי. קולודני התשיעי היה כבר מבוגר וזקן, מלך בצורה די בסדר על הממלכה. היה סדר, היה ניקיון, כל אחד ידע מה התפקיד שלו בממלכה הזו. הוא גר בארמון, לארמון הזה היו 3 קומות מעל הקרקע ו3 קומות מתחת לקרקע. בקומת הקרקע הייתה הקומה שאליה היו מגיעים אנשים לבקר את המלך, להתייעץ איתו. אם היה צריך שהוא ישפוט משהו, אז היו באים אליו לשם, ושם הוא היה פוגש את אזרחי המדינה, האדונים כמובן. בקומה השנייה גרו הילדים שלו, ובקומה השלישית היה הארמון, החדר שלו, שם הוא גר חדר. והיה ממש חדרים, מלא מלא חדרים, מפוארים מאוד, ושם הוא גר וחי את חייו. ומתחת לאדמה, ובכן, בקומה מינוס אחד היו המשרתים. הם האנשים שדאגו שיהיה בארמון את כל מה שצריך, שיהיה לכל עוד נימה לאכול, שיהיה סדר כשהאורחים באים, שיהיה כל מה שמשרתים צריכים לעשות כדי שלאדונים יוכלו לנוח. ובקומה מינוס שתיים היו העבדים. העבדים חיו שמה בצפיפות. בחדרי שינה, והיה אולם אחד מרכזי, אולם הספרייה. ולעבדים היה תפקיד ממש ממש חשוב בממלכה הזו. הם היו מחפשי הפלגיאטים. מה זה פלגיאט? מישהו שמע פעם את המילה הזו? פלגיאט זה בעצם, ככה קוראים לגניבה של מילים. כשמישהו אחד משתמש במשפט או בסיפור של מישהו אחר, זה נקרא פלגיאט. ובממלכה הזו לא יכלו לסבול פלגיאטים. זה עוד חוק שכל עודני הראשון ייסד. הוא אמר, אני רוצה ממלכה שבה אנשים גבוהים שולטים, ואני רוצה ממלכה מקורית, יצירתית. אני לא רוצה שאנשים ימחזרו רעיונות של אחרים, ימחזרו משפטים של אנשים אחרים, ישתמשו במה שאחרים אמרו כדי להגיד את מה שהם רוצים להגיד. אנחנו לא נהיה העתק דהוי של אף אחד אחר. אנחנו נהיה חברה גבוהה ומקורית. אז מה עשו העבדים? הם היו עוברים על כל משפט שנכתב בממלכה. כל עיתון שהודפס בממלכה, כל ספר או חוברת שמישהו פרסם, והיו מנסים לאתר פלגיאט. מנסים לאתר האם מישהו גנב מילים של מישהו אחר. ואם הם היו מצליחים למצוא פלגיאט, ומוכיחים שהבן אדם הזה באמת השתמש במילים או בסיפורים של מישהו אחר שקדם לו, אז אותו עבד היה יוצא לחופשי. ולמרות שהוא היה נמוך, הוא יכול היה להיות אדון. ובאמת בעולם הסתובבו כמה אדונים נמוכים, שפשוט מצאו פלגיאטים ופיצו על הנמיכות שלהם, בזה שהם פשוט היו מקוריים וידעו לזהות בעיקר חיקויים עלובים. וזה נתן ממש ממש מוטיבציה ורצון לעבדים למצוא פלגיאט. תחשבו על מישהו שבגיל 18 מתחיל להיות עבד, מובא לקומה מינוס 2 בארמון, והדרך היחידה שלו לצאת החוצה ולחיות חיים של אדון זה למצוא גניבה ספרותית. מה, הוא לא ימצא? אז הם היו מחפשים, 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 אבל האנשים מבחוץ היו עושים הכל כדי להימנע מפלגיאט. וכך היה הסדר בממלכה. כל אחד ידע את מקומו, את הקומה שלו, את החוקים, מה צריך לעשות כדי להיות אדון, מה יקרה לך אם תהיה משרת או עבד. ואנחנו ניגשים להכיר את איתי. איתי היה ילד חכם מאוד. היה לו משהו שנקרא זיכרון צילומי. זיכרון צילומי זה מישהו שכל מה שהוא רואה, הוא זוכר כמו מצלמה. הוא פשוט מצלם הכל. תחשבו על מחשב גדול שנמצא לו בתוך הראש, שכל דבר שהוא אי פעם ראה או קרה, הוא פשוט יכול לשלוף אותו ולזכור אותו. אבל איתי גם היה נמוך. הוא דווקא נולד למשפחה גבוהה מאוד, כל האחים שלו היו גבוהים, אבל הוא פשוט היה נמוך, זה קורה. זה קורה גם במשפחות הטובות ביותר. וככל שהוא התקרב לגיל 18, ככה היה חשש שהוא לא יגיע למטר 70. ואם הוא לא יגיע למטר 70, הוא יהפוך למשרת, ואפילו אולי לעבד. המשפחה שלו ניסתה הכל כדי לעזור לו להיות גבוה יותר. רשמו אותו לחוג כדורסל ולחוג אקרובטיקה, וניסו לעשות לו מתיחות, כל היום מתיחות בבית, ואמרו לו, תאכל את כל הצלחת, אם לא תאכל, לא תהיה גבוה, ואם לא תהיה גבוה, לא תאכל, כשתהיה גדול, להיות אדון, כמו כולנו. ואיתי באמת ניסה, אבל זה לא עוזר שמנסים אם הגוף לא רוצה. והגוף של איתי, זה היה הגודל שלו. וכשהוא הגיע לגיל 18, הוא הלך לפקיד המדידות, ופקיד המדידות ביקש ממנו להעמד לצד המטר, עמד מטר, 1.58 מטר. איתי נשלח להיות עבד. הוא נפרד לשלום מהמשפחה שלו, הוא חיבק אותם חיבוק חם. הם לא ידעו מתי הם יראו אותו עוד. היה אפשר לבקר, אבל זה היה ברור שזהו. הוא לא יוכל לחזור להיות איש חופשי בננגיאלה. ואיתי הלך לקומה מינוס 2. ושם הוא התחיל לעשות את מה שהעבדים עושים בממלכה. לקרוא את כל הספרים ואת כל המאמרים ואת כל העיתונים שיצאו שם בניסיון למצוא פלגיאט. תנסו לדמיין את עצמכם מה איתי הרגיש. בטח הוא הרגיש קצת פחד שהוא הולך למקום שהוא לא מכיר, וגם בודד, כי הוא לא הכיר שם אף אחד, רק חבר אחד מהבית ספר שגם היה תמיד נמוך. אבל הנמוכים לא אהבו להיות חברים אחד של השני, כי כל אחד חשש כשהוא ראה את החבר הנמוך שלו שגם הוא אולי יהפוך לעבד או משרת. ולכן באמת שאיתי היה לבד שם. החבר שלו לחדר היה פטריק, איש מקסים שכבר 20 שנה היה עבד, ולצערו הרב מעולם לא נתקל בפלגיאט. פטריק היה איש שמח וטוב לבב. הוא עזר לו להיקלט בקומה מינוס 2, הסביר לו מי האנשים הנחמדים, מי האנשים שכדאי להתרחק מהם, איפה אפשר לקנות אוכל שלא מוכרים, שלא נותנים בחדר אוכל. ואיתי התרגל למקום, אבל האמת היא שהוא לא היה כל כך מבועל. כי הוא ידע שיש לו כישרון, שהוא בול הכישרון שצריך כדי להשתחרר מהכלא. היה לו זיכרון צילומי. הוא רק היה צריך סבלנות ולחכות שאדון אחד יעשה טעות ויכתוב משהו שמועתק על ידי ממישהו אחר. אתם יודעים, לפעמים אפשר להשתמש בסיפור של מישהו אחר בלי אפילו לשים לב לכך שזה מה שאתה עושה. קראת הסיפור, הוא נכנס לך לראש, ואם לך אין זיכרון טוב, אז אתה יכול להשתמש בו ולא לשים לב אפילו שזה מה שעשית. אז הוא היה פשוט צריך סבלנות ולחכות להזדמנות. ואתם יודעים מה? בשבוע השני ההזדמנות הזו נקרא בדרכו. מישהו כתב בעיתון טור דעה. ובטור דעה הזו הוא השתמש במשפט שהוא רצה להגיד שהאנשים הגבוהים לא צריכים לסנוע את האנשים הנמוכים. גם אם הם גבוהים יותר, צריכים להיות עם חמלה. חמלה זה אומר להרגיש את הצער של הנמוכים. והאיש הזה, השמועה אומרת שהוא בעצמו היה ממש ממש קרוב ללהיות משרת. מישהו אפילו אמר שהוא בעצם פחות ממטר 70, ושהוא רימה כשהוא הלך לקצין המדידות, והיה לו מתחת למכנסיים מנעליים שהוא החביא, אבל שהגביאו אותו. אבל הוא היה אדון, והוא כתב על זה מאמר יפה מאוד, והוא השתמש שם במשפט, ואתם יודעים מה המשפט שהוא אמר? הוא אמר, לא מרפים שנאה בשנאה, אלא רק באהבה. ואיתי קיבל את העיתון הזה, ועבר עליו, והמשפט הזה היה נשמע לו ממש מוכר. מאיפה אני מכיר את המשפט הזה? לא מרפים שנאה בשנאה, אלא רק באהבה. ופתאום הוא נזכר. בבית ספר, באחד הספרים, כשהם למדו על דתות אחרות בעולם, הם למדו על בודהיזם, ושמה היה כתוב בקטן ממש ציטוט של נזיר בודהיסטי שחי לפני המון המון שנים, שאמר, לא מרפים שנאה בשנאה, אלא רק באהבה. הוא הלך וחיפש בספרי הלימוד הישנים, ואז חיפש בספרים בודהיסטים, כי בספרייה של קומה מינוס 2 היו כל הספרים שאי פעם יצאו בעולם, והייתה ספרייה ענקית. וכעבור כמה ימים, הוא מצא את זה. המשפט הזה, שחור על גבי לבן. והנה, היה לו פלגיאט. כל מה שהוא היה צריך לעשות זה להגיד לאחד השומרים, מצאתי פלגיאט, ולצאת לחופשי. כשהוא חזר לתא, הוא סיפר על זה בהתרגשות לפטריק. מחר אני אגיד לשומרים, כשהם יעירו אותי בבוקר, ואני אוכל לחזור למשפחה שלי. אני לא מאמין, תוך שבועיים. איזה כיף, אני כל כך מתגעגע אליהם. ופטריק התרגש בשבילו, ואמר לו, כל הכבוד. מה זה, אני פה 20 שנה, ואתה כבר בשבועיים הצלחת למצוא. איך אני שמח בשבילך. אבל אתם מכירים את זה שמישהו אומר שהוא שמח, אבל הפנים שלו אומרות שהוא גם קצת עצוב? איתי היה ילד רגיש, והוא הסתכל על פטריק בעיניים, והוא ראה שפטריק מקנה. מקנה בזה שאיתי כבר יוצא לחופשי, והוא 20 שנה שם, ועדיין לא נתקל בפלגיאט, ורוב הסיכויים שהוא גם לא יתקל באחד כזה. והוא נידון להישאר שם עוד המון המון שנים. כל הלילה איתי התהפך בשנתו, מצד לצד. ולפנות בוקר הוא קיבל החלטה. הוא לקח את העיתון, הוא שם אותו למרשותיו של פטריק. ובבוקר, כשהשומרים באו להעיר אותו ואת פטריק, הוא אמר להם, אתם לא מאמינים, אתם לא מאמינים, פטריק מצא פלגיאט. אני ממש מתקשה להגיד את המילה הזו, פלגיאט. פלגיאט. הוא מצא גנב של מילים, זה יותר קל להגיד. השומרים היו מתורגלים. כל כמה זמן מישהו מצא פלגיאט. היה פעמון מיוחד שהם היו צריכים ללחוץ. ובאותו רגע התחיל כמו סרט. פטריק עוד לא הצליח להבין מה קורה שם. כשהגיעו המשרתים ואמרו לו, אתה צריך להתכונן ולבוא לאולם המרכזי. קולודני התשיעי הולך לפגוש אותך עוד מעט. מה? אני לא יודע אפילו מאיפה הפלגיאט. איתי אמר לו, אל תדאג, ונתן לו את העותק של הספר וסימן לו את המקור שממנו הוא עותק המשפט, לא מרפים שנאה בשנאה, אלא באהבה. כך, תראה את זה ותצא לחופשי. פטריק התרגש כל כך. אני לא יודע מה להגיד לך. אתה נתת לי את החיים שלי במתנה. אתה נתת לי חירות. אני לעולם יהיה אסיר, תודה. אבל לפחות אני לא אהיה אסיר בממלכה הזו. איתי נתן לו חיבוק ואמר לו, צא לדרך, אל תדאג, אנחנו ניפגש עוד בחוץ. והשומרים באו ולקחו את פטריק והביאו אותו לאולם המרכזי שנמצא בקומה 0, ושם הלבישו אותו בבגדים של אדון, בגדים חדשים, והיה טקס שלם, טקס שאף אחד לא ידע שהוא קורה, כי רק מי שמשתתף בו יודע עליו ואסור לספר עליו בחוץ. בטקס קולודני יושב על הכיסא מלוכה שלו, ומסביבו יושבים כל השרים שלו. שר הצבא ושר המשפטים ושר המשקעות ולא יודע, כל השרים שיש למלכים. וגם כל המשרתים עומדים שם. ואז פטריק התבקש להביא את המילים הגנובות ואת המילים המקוריות. הוא הגיש את העיתון עם המילים הגנובות לרגליו של קולודני. שר מיוחד, שר הפלגיאט, לקח את המילים האלה, השווה אותם למקור והנהן לקולודני. ההנהון הזה היה המפתח של פטריק לחופש. הם לקחו את העיתון ושרפו אותו, כי זה מה שעושים למילים גנובות בממלכה הזו. ואז, רגע לפני שפטריק מוצא לחופשי, הוא רואה מישהו מוכנס פנימה, במדי עבד, מדים חדשים שהיו פעם המדים של פטריק, והוא מבין, המדים ששמו עליו לא היו מדים שלו, הם היו מדים של מישהו אחר, הם היו המדים של מי שכתב את הטור בעיתון, קראו לו נדל, והוא הגיע והוא השתחווה בפני קולודני, והוא אמר, אני יש לי הסבר לזה, בבקשה, אל תעשו את זה. אבל אסור היה לדבר. רק אם ניתנה לך הרשות, וקולודני פנה אליו ואמר לו, האם אתה מאשר שאתה כתבת את המילים האלה? רק תהנהן אם כן, ונדל הנהן. ועכשיו תגיד לי, האם אתה מאשר שהמילים האלה הם לא מילים שלך, אלא של נזיר בודהיסטי? מלפני מאות שנים, מילים שאתה גנבת. נדל ניסה להגיד, אבל הוא קלט במבטים של כולם שזה לא מתאים, אז הוא הנהן. וקולודני אמר, אם כך, אני גוזר עליך עבדות, ומשחרר אותך. והוא פנה כאן לפטריק, לחירות. ופטריק יצא החוצה, ונדל נכנס פנימה. ונדל נכנס במקום פטריק לתא של קולודני. לתא של איתי. איתי היה בשוק. הוא לא האמין שכשהוא משחרר מישהו לחופשי, מישהו אחר נכנס להיות עבד במקום. הוא לא ידע שהחירות שלו נקנית בעבדות של מישהו אחר. הוא רק חשב שהוא צריך למצוא את הפלגיאט, ואולי יעירו לבן אדם שזה לא בסדר, אבל הוא גזר על מישהו פה עונש קשה כל כך, וגם לא באשמתו. הוא האמין לנדל שכשהוא גנב את המילים האלה, הוא לא עשה את זה בכוונה. למה שמישהו יגנוב מילים בכוונה בממלכה, שזה הדבר, הפשע הכי חמור שאפשר לעשות בו? עבור כמה זמן, קולודני הצ'י נפטר. הוא כבר היה מבוגר מאוד. והחליף אותו, הבן שלו, שכמובן היה גבוה מאוד, כי כל מי ששייך לשושלת קולודני הוא גבוה מאוד. למעשה, היה לקולודני הצ'י כמה בנים, ואיך החליטו מי יירש אותו? לפעמים בוחרים את הבכור, לפעמים בוחרים את זה שיש לו כישורי מלוכה, אבל כאן זה היה נורא פשוט. הבן הגבוה ביותר, זה שיש לו סיכויים גבוהים ביותר שיוולדו לו גם ילדים גבוהים, כי הבושה הכי גדולה הייתה האם ייוולד למלך קולודני, קולודני קטן ונמוך. וקולודני עשירי החל את מלכותו. איתי המשיך בשגרה שלו. והאמת היא שהוא פגש כמה פלגיאטים, אבל לא היה לו לב לחשוף אותם, אם הוא יחשוף אותם. הוא ידע שמישהו אחר ייכנס כעבד. הוא אמר, אני חדש פה עוד, ויש פה אנשים שמגיע להם לצאת לפניי, ואני לא רוצה שהעבדות של מישהו אחר תהיה באשמתי. אני אחכה אני אחכה. וכך עברו להם הימים והחודשים והשנים. ואיתי התרגל כבר לשגרה של לקרוא, ומזל של איתי זה שהוא אהב לקרוא. אם כולם מסביבו קראו את הספרים ואת העיתונים, בלי בכלל לשים לב למה שהם קוראים, בלי ליהנות מהסיפורים, רק בחיפוש אחר הגניבה, איתי קרא אותם בסקרנות. כך הוא ידע מה קורה בעולם שבחוץ. כך הוא קיבל תקווה מסיפורים על עבדים אחרים ועל ממלכות אחרות שעלו ונפלו. כך הוא יכל לחלום על חיים אחרים, ובסוף היום לחזור לתא שלו, ביחד עם נדל. ומה עם נדל, אתם שואלים? נדל ממש כעס על איתי, כי איתי סיפר לו שהוא זה שמצא את המילים הגנובות. הוא סיפר את זה כי הוא רצה להתנצל. בהתחלה הוא הסתיר את זה, והיה לו כל כך קשה לחיות כל לילה בתא עם מישהו אחר שהוא אשם בעבדות שלו. אז הוא סיפר לו ושיתף אותו וביקש סליחה. אבל נדל לא סלח. הוא אמר לו שהוא לעולם לא יסלח לו. הוא לעולם לא יסלח לו על זה שהוא שם אותו כאן בעבדות. אז תחשבו מה זה. בלילה להיות בתא קטן עם עוד מישהו אחד שאתה לא מדבר איתו, שלא מחליף איתך מילה, ושאתה יודע שהוא כועס עליך ואפילו שונא אותך. כמה קשה היה לאיתי להיות שם בקומה מינוס 2 בארמון של קולודני. כעבור כמה שנים הגיע לו ספר. כמדי יום הוא ניגש לארגז הספרים והוא שלף משם ספר כדי לקרוא, בזמן שכל חבריו שלפו את הספרים בשביל למצוא גנבי מילים. הוא עובר על הספר והוא רואה שזה לא סתם ספר, זו אוטוביוגרפיה. מה זה אוטוביוגרפיה? אוטוביוגרפיה זה ספר שבן אדם כותב על החיים של עצמו. ביוגרפיה זה הסיפור חיים, ואוטו זה שלך, של עצמי. אז אוטוביוגרפיה זה הסיפור חיים של עצמי, וכשבן אדם כותב אוטוביוגרפיה, הוא כותב על איך הוא נולד, מאיפה הוא הגיע, מי הייתה המשפחה שלו, מה הסיפור חיים שלו. וזה לא הייתה סתם אוטוביוגרפיה, זו הייתה אוטוביוגרפיה של קולודני העשירי. המלך הוציא אוטוביוגרפיה, שזה לכשעצמו לא היה מעשה כל כך מפתיע, למרות שקולודני העשירי היה כבר יחסית מלך צעיר. בדרך כלל מלכים חיכו כמה שנים עד שהם הוציאו את האוטוביוגרפיה שלהם. הוא התחיל לקרוא את האוטוביוגרפיה. קרא עמוד אחד, קרא עמוד שני, ולאט לאט, למרות שהיא הייתה מעניינת והייתה כתובה יפה, והוא היה רגיל לא לנסות לחפש אפילו את הגנבות, אבל לאט לאט הוא שם לב שמשהו פה לא בסדר. שהאוטוביוגרפיה הזו היא לא מקורית. שמתחילתה ועד סופה היא מועתקת. היא מועתקת מאוטוביוגרפיה נשכחת כמעט. של המלך קולודני השלישי, שהוא היה מלך שמלך ממש מעט זמן, כי הוא עלה למלוכה בגיל מאוד מבוגר, והוא הוציא אוטוביוגרפיה קטנה וצנומה שאף אחד לא קרא, כי הייתה די משעממת. וקולודני העשירי הצליח לכתוב את אותו סיפור בצורה הרבה יותר מעניינת, אבל עדיין לא היה איך להתבלבל. האוטוביוגרפיה הזו הייתה גנובה. וואו! מה יקרה עכשיו? אם הוא יגיד לשומרים שהוא מצא פלגיאט, אז הוא יבוא לטקס מול קולודני העשירי ויגיד לו, מצאתי פלגיאט ואתה הגנב? הוא יצא לחופשי וקולודני ילך לעבדות? הרי מלכי ממלכת נגיאלה היו מלכים חכמים וגבוהים, וחלקם היו טובים יותר וחלקם היו אכזריים יותר, וקולודני העשירי כך נראה היה בסדר, אבל עוד לא נולד מלך שהולך מרצונו להיות עבד. היה ברור לו שזה לא הסתיים טוב. כשאם הסיפור הקודם של מציאת הפלגיאט שנמסר שהוא נתן לפטריק הסתיים בעבדות של מישהו אחד, הסיפור הזה יכול להסתיים בצורה קשה בהרבה. מצד שני, קולודני יודע שהוא העתיק. כאילו, אי אפשר לכתוב ספר שלם ולא לדעת. זה לא היה משפט, זה לא היה פסקה, זה היה ספר שלם. ואם קולודני יודע שהוא העתיק והוא יגלה שאחד העבדים גילה פלגיאט ולא אמר עליו, אולי זה בכלל, אולי זה תחבולה. אולי זו הדרך של המלך לבדוק האם העבדים עושים את העבודה שלהם כמו שצריך. ואז, אם הוא לא יספר את זה, אז יענישו אותו גם כן. הוא לא יודע מה לעשות. אם קולודני לא רוצה שיספרו ויספר, אז יענישו אותו. ואם קולודני תמן לו פה פח, והוא כן רוצה שהוא יספר, והוא לא מספר, יענישו אותו, וואו, הוא לא יודע מה לעשות, הוא היה מבולבל לגמרי. ואיתי, כשהוא היה מבולבל לגמרי, העדיף פשוט לדחות את ההחלטה. הוא חזר לחדר, הוא ניסה להיפטר מהספר, אבל בספרייה שם כל ספר שלקחת לקרוא היה רשום היה כרטיסיות שספרנית רשמה כל בן אדם איזה ספר הוא לקח, אז הוא ידע שידעו שהוא קרא את הספר הזה, אבל הוא פשוט לא ידע מה לעשות. הוא הלך לישון, ואז באמצע הלילה דפיקה על הדלת של התא. הוא פותח את הדלת והוא רואה את אחד השומרים, לא סתם אחד השומרים, המנהל של כל השומרים. והוא אומר לו, מחר בבוקר אתה תצטרך להתייצב בפני קולודני באולם המרכזי. המלך מוסר שהולכים להיות שם כל צריו וכל משרתיו, ושהוא מקווה שאתה מגיע מוכן. תגיד, מה עשית? שאל אותו המפקד של השומרים. אני 20 שנה שומר פה בקומה מינוס 2, ובחיים לא נתקלתי בזימון מוזר שכזה. איתי שתק, הוא ידע מה הוא עשה. אולי יענישו אותו, אולי לא, הוא לא ידע מה לעשות, הוא פשוט ניסה ללכת לישון, וכמובן לא הצליח. כל הלילה הזו שנתו נדדה. כשהוא התהפך על צד אחד, הוא אמר, אני פשוט אגיד לו שהיה פלגיאט ושהוא גנב. ואז הוא התהפך לצד השני ואומר, אני פשוט יתמם, ואני אגיד שאני לא ראיתי שום דבר, ואני לא יודע על מה הוא מדבר, ולא זיהיתי, פשוט לא זיהיתי, איך הוא ידע שאני זיהיתי? ואז, למחרת בבוקר, קוראים לו לצאת, לא מלבישים אותו בבגדים אחרים, אז הוא יודע שאף אחד לא מתכנן, אולי במקרה להוציא אותו לחירות, ומביאים אותו לאולם קבלת הפנים. ושם, כשהוא מגיע, הוא רואה את כל המשרתים ואת כל קבינט. קבינט זה השרים שמקבלים את ההחלטות הכי חשובות ביחד עם המלך. כל הקבינט וכל השרים עומדים שם בשני צדדיו של קולודני. ועל הכיסא קולודני העשירי, שהיו לו פנים די טובות, אבל איך תדע מה מסתתר מאחוריהם? הוא השתחווה בפני קולודני, וקולודני המתין רגע, ואז אמר, האם יש לך משהו שאתה רוצה להגיד לי? איתי ידע שלא מדברים בלי רשות דיבור, ושהוא אמור להנהן או לשלול בראשו, להניד בראשו, ואז הוא נד בראשו לשלילה. לא, הוא לא יגיד, הוא לא יסתכן. עדיף לשתוק. קולוד נשאל אותו עוד פעם, האם יש לך משהו להגיד לי? ואיתי שוב פעם עשה עם הראש שלו בתנועת שלילה. לא. קולוד אמר לו, אני נותן לך עוד הזדמנות. הזדמנות שלישית ואחרונה. האם יש לך משהו להגיד לי? ואז הוא אמר, אני אתן לך זמן לחשוב, אל תענה לי. אני הולך לשלוח אותך לצינוק הצינוקות. צינוק הצינוקות? מה זה? צינוק זה חדר קטן. הם כולם בקומה מינוס 2 היו בחדר קטן, ומעולם הם לא שמעו על צינוק הצינוקות. כלומר, הם כן שמעו עליו, אבל אף אחד לא יודע מה זה, כי אף אחד מעולם לא היה בו. הם רק ידעו שזה מה שיש בקומה מינוס 3. צינוק צינוקות. אני שולח אותך לצינוק הצינוקות בקומה מינוס 3, ונותן לך שבוע לחשוב על זה. ואם עדיין לא יהיה לך מה להגיד, לא תהיה לי ברירה, אלא לשלוח אותך לאי המנודים. הנשימה של כולם נעתקה. כולם ידעו מה זה אי המנודים. מדי פעם, על פשעים קשים, שלחו אנשים לאי המנודים. זה האי. לא רחוק, בהפלגה עם ספינה, עם סירה היה אפשר להגיע אליו. וכולם ידעו שהאי הזה הוא מסוכן, ושיש בו חיות, ושאין בו שום דבר חוץ מחיות. ומעולם אף אחד לא חזר מאי המנודים. איתי נשלח בחזרה לקומה מינוס 1, ואז לקומה מינוס 2, ואז לראשונה הוא הגיע לקומה מינוס 3. השומר הוביל אותו שמה בשקט רב. היה שם מסדרון ארוך עם דלת נעולה שפתחו אותה, ואחריה עוד דלת נעולה שפתחו גם אותה. ובסוף המסדרון פתחו לו תא קטנטן. תא כל כך קטן שלא היה אפשר לשכב בו אפילו, רק לשבת. ולא היה בו כלום, לא חלון ולא שולחן או כיסא. רצפה ריקה, תקרה גבוהה וארבע קירות. זהו, צינוק הצינוקות. יש לך שבוע לחשוב, אמר השומר. אני מקווה שתקבל את ההחלטה הנכונה. איתי נכנס לשם, וכך התחילה שבוע. בגלל שלא היה חלון, היה קשה לספור מתי לילה ומתי יום. הכל התערבב לו בבת אחת. הדרך היחידה שלו לדעת שעבר יום זה שנפתח פתח קטן והכניסו לו פנימה בצלחת, ביצה קשה, תפוח אדמה וחתיכת גמבה. זה הכל. זה היה האוכל שלו ליום שלם. וכך הוא ידע שעבר יום אחד ועבר יום שני, ועדיין לא ידע מה לעשות. ואז הוא שם לב לחבר קטן שהצטרף אליו לתא, לצינוק. אך בראש. בקומה מינוס 3 יש את המערכת ביוב של הבניין, ואך בראשים ממש אוהבים ללכת במערכות הביוב. זה כמו בגן משחקים שאפשר לטפס בכל מיני מתקנים. אז זה הגן משחקים של אך בראשים. דרך אחד הצינורות הוא צריך להגיע לצינוק הצינוקות. הרבה אנשים נבלים כשהם רואים עכברושים, אבל כשאתה נמצא בתוך צינוק ולא ראית אף נפש חיה, אפילו עכברוש זה דבר משמח. עכברוש התקרב לצלחת האוכל של איתי. איתי קודם כל הרים את האוכל שלו מהר, היה לו כל כך מעט אוכל ו... הוא רצה לאכול את כולו, אבל אז הוא נזכר שחברושים ממש אוהבים גמבה. אז הוא נתן לו חתיכה קטנטנה מהגמבה. והחברוש היה כל כך אסיר תודה, שהוא פשוט נשכב שם לידו. ביום השני, הוא נתן לו חתיכה קצת יותר גדולה מהגמבה. והחברוש התקרב עוד יותר. וביום השלישי, הוא כבר נתן לו חתיכה ממש נדיבה של גמבה, כי הוא ראה כמה עכברוש רואה, ועכברוש התקרבה לו על הידיים, והוא ליטף אותו, והיה לו כל כך נחמד ללטף יצור פרוותי. ואז היה לו רעיון. לעכברוש יש שיניים. ואולי עם השיניים הוא יצליח לחפור לו דרך החוצה. הוא הרים את העכברוש, הוא שם אותו מול הדלת וסימן לו את המנעול. והעכברוש התקרב למנעול והתחיל לאכול עם השיניים שלו ולקרסם במנעול. בהתחלה זה היה נראה ממש כאילו לא קורה כלום, אבל לאט לאט הוא שם לב שהעכברו שלו מצליח לקרסם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. יש לנו מעט זמן, זה היה כבר ביום הרביעי. הוא המשיך לקרסם, ועכברוש הבין שהוא ממש עוזר לאיתי, ולכן הוא ממש קרסם עוד ועוד ועוד. הוא לא הפסיק לעבוד, רק כשנתנו לו את הגמבה, ואיתי נתן לו את הגמבה שלמה עכשיו, כדי שיהיה לו כוח לקרסם, כי זה היה עבודה ממש מעייפת, ועכברוש המשיך לקרסם ולקרסם ולקרסם, והם הגיעו ליום השישי, וסוף סוף המנעול נפתח לגמרי, ואפשר היה לצאת החוצה. וברגע הזה, איתי הרגיש טעם קטן של חירות, אבל לא היה לו הרבה זמן. הוא ידע שיש שומרים שמסתובבים בחוץ, וגם היום השביעי מתקרב, ויש עוד שתי דלתות שמחכות לו מלפנים. הוא יצא מהתא שלו ביחד עם העכברוש ורץ לכיוון הדלת הבאה. המנעול בדלת הבאה היה קטן יותר, ולכן היה קל יותר לעכברוש. לקח לו רק 3 שעות לקרסם גם את הדלת הזו עד שהיא נפתחה. הם התקרבו לדלת השלישית, והם באו והתחילו לקרסם גם אותה. והוא קרסם עוד ועוד ועוד. וזהו, הם רק צריכים לסיים לקרסם את הדלת השלישית, להתחבא שם, ואז באישון ליל לעלות מקומה מינוס 3 לקומה 0 ולנסות לברוח. אף אחד מעולם לא ברח בנגיעה לה. כל אחד ידע את מקומו שם, ולכן גם לא שמרו בצורה כל כך מוגזמת. אם הוא רק יצליח להגיע אל מחוץ לדלת, יצליח לברוח. אך בראש שלו קרסם בכל הכוח, קרסם את כל הנשמה שלו בקרסום הזה. והם הצליחו לפתוח את המנעול השלישי, ולפתוח את הדלת, ולרוץ קדימה רק כדי להתנגש בשומר שבא לתת לו את הצלחת עם האוכל ליום האחרון. איתי לא ניסה אפילו לברוח. הוא ידע שבלחיצת כפתור השומר יכול להזיק את כל השומרים ולתפוס אותו. הוא הרכין את ראשו ונתן לשומר לקחת אותו בחזרה לצינוק הצינוקות ולנעול אותו בחזרה במנעול חזק. הם הציבו שומר מחוץ לדלת ודיווחו לקולודני על זה שאיתי ניסה לברוח. וקולודני פסק באותו רגע: תגרשו אותו לאי המנודים. השומר בא להגיד לאיתי: זה היום האחרון שלך בממלכת נגיאלה. אתה עוד תתגעגע לצינוק הצינוקות. מחר ניקח אותך לאי המנודים. ובאמת למחרת בבוקר באו ולקחו אותו והסיעו אותו בקרקרה אל הרציף של הנמל של נגיאלה. ושם על הרציף חיכו לו המוני אנשים שבאו לראות איך משלחים אותו לאי המנודים. וגם קולודני היה שם כדי לתת את הפקודה האחרונה שמשלחת אותו לאי המנודים. וגם השרים שלו והמשרתים שלו, מאות אנשים עמדו שם על הרציף כדי לראות איך איתי נשלח לאי המנודים. איתי הסתכל בקהל וחיפש מישהו מוכר. הוא לא ראה לו את המשפחה שלו, הוא לא ראה לו את פטריק, הוא לא ראה אף אחד מבעד למאות העיניים שהסתכלו עליו. קולודני ניגש אליו ואמר לו בקול רם: אתה עוד רגע הולך לעלות על סירה שתפליג ותיקח אותך לאי המנודים, האי שאף אחד מעולם לא חזר ממנו. זו ההזדמנות האחרונה שלך. תתוודה. יש לך משהו להגיד. תגיד אותו. איתי הסתכל על קולודני. הסתכל על העיניים של קולודני. וכל העיניים של מאות האנשים הפכו למין ערפל סמיך. הוא התמקד רק בעיניים של קולודני. מה הוא רואה שם? מלך שרוצה להעניש אותו? מלך שרוצה שהוא יחשוף את סוד ההעתקה שלו? איתי לא ידע מה לעשות, אבל אלה היו שניות האחרונות. או שהוא יחשוף ויגיד ויסתכן במה שיהיה, או שהוא ישתוק ויקח איתו את הסוד אל אי המנודים. מה אתם חושבים שאיתה יעשה? על כך ועוד בפרק הבא של גנבי המילים.